בכל חי אונליין 93fm.co.il. שלום לכם וברוכים הבאים לבקצב היום, תוכנית המוזיקה היהודית הגדולה בעולם, מהדורת יום שני בשבוע, כף דלת בניסן, תשע"ח, 9 באפריל 2018 למניינם. אנחנו פותחים את התוכנית השנייה בסדרת התוכניות המיוחדות לימי ספירת העומר, נגיד שלום לצוות ומיד התחיל. שלום ישי פופובסקי בקול חי, דוד לוין בג'אות רדיו בניו יורק, קטי קלר חיפה מיוהנסבורג, דורון לסרי ערוץ 2000, אריגות אלף ישראל 1 ואלווי כתובול בשלגרנט. כאן באולפני בקצב היום, כרגיל, ישראל שלמה עורך ומפיק את התוכנית, אשר גרייבר זה אני, ואנחנו מתחילים. בקצב היום, בקצב היום. נפתח עם אודי דמרי, עברי אנוכי, הגרסה הווקלית, ומיד מיד, פינתו של הרב יקיר בוטה.
אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בן או בת של מלך. כך היה וככה זה גם הלאה, יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחר. יהודי אני, זה מה שהוא נצחי, מאברהם יצחק ויעקב, מה זה בדרך, ואני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בן או בת של מלך. כך היה וככה זה גם הלאה, יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני, זה מה שהוא נצחי,
לאברהם יצחק ויעקב,
עברי אנוכי, אודי דמרי, ועכשיו נגיד שלום לרב יקיר בוטה, בבקשה.
שלום לכל המאזינים, ברוך השם שזיכה אותנו להיות איתכם. היום אנחנו נלמד איזה יסוד גדול, עצום ומרכזי בחיים של כולנו, דרך ספירת העומר, על הגב של רבי עקיבא. רבי עקיבא בן יוסף היה אדם גדול, ענק שבענקים, אבל הוא התחיל משום דבר. אומרת הגמרא בפסחים מ"ט, רבי עקיבא עם הארץ היה, עד כדי כך שאמר מי תנני תלמיד חכם ואנשכנו כחמור, אמרו לו תלמידיו, רבנו, כלב נושך, אמר להם, כלב נושך, מוריד בשר, חמור נושך, בום, גם שובר את העצם. אבל היו לו מידות, הוא ידע להתנהג. ראתה אותו רחל, ביתו של כלב סבוע, אדם עשיר מאוד גדול, שאפילו האדם מה נכנס אליו, רעב כמו כלב, היה יוצא סבע. היא רואה אותו, ניגשת אליו, ואומרת לו, אם אני אתחתן איתך, תלך ללמוד תורה? אמר לה, בטח, ודאי. רבי עקיבא היה אדם בן 40, גרוש עם ילד, במצב של אדם אני מאוד, בלי כלום, עם הארץ, אומרת לו, אם אני אתחתן איתך, תלך ללמוד תורה. מה ראתה בו? היא ראתה בו מידות, היא ראתה בו דברים נכונים, אמרה, זה אדם שיכול להיות גדול הדור, היא האמינה בו, היא נתנה לו כוחות גדולים. הלך רבי עקיבא וניסה ללמוד, אבל רבותה, ללמוד זה לא פשוט, בפרט לאדם בן 40, איך אומרת המשנה, ככותב על נייר מחוק, זה לא פשוט, מצב קשה מאוד, הוא ניסה ללמוד ולא הצליח לו. תחשבו רק, בוא נדמיין את זה שרבי עקיבא הולך ללמוד בחדר עם הילדים, אומר המלמד שם, כולם להגיד א' בפתח, תגידו א', והוא אומר א', והוא לא מבין והוא לא קולט, והילדים מתחילים לצחוק עליו, אבל לא הולך לו, לא הולך לו. הוא מנסה עוד פעם ועוד פעם ולא הולך לו, אבל אשתו לא דוחקת אותו, לא מדברת אליו לא יפה, אלא אדרבה תומכת בו. לא נורא בעלי, אתה תצליח, עוד יום ועוד יום, אל תתייאש, תנסה שוב, תנסה שוב, עד שתצליח. עד שהוא מגיע יום אחד ואומר לה, די, די, קשה לי מדי, אני לא יכול, צוחקים עליי, באים אליי ילדים קטנים ומבזים אותי וזורקים עליי דברים, אני מרגיש מושפל, אני בן אדם בן 40, לומד עם ילדים בכיתה א', זה קשה לי, הם צוחקים עליי, ילדים קטנים מבזים אותי, מה אני אעשה, אשתי בואי תביני אותי, אני מאוד רוצה אותך, את החתונה, את הכל, ואני שמח בזה מאוד, אבל קשה לי, אני בן אדם, יש לי רגשות, אני לא יכול עם כל הביזיונות הללו. אומרת לו, בעלי היקר, בוא איתי, תאמר לי, יש לך חמור שפגוע בצלעות, כך אומר בעל מדרש הגדול? אמר לה, כן, יש לי חמור כזה. אמרה לו, תביא לי. הביא לה את החמור. היא לקחה את החמור, ומילתה על הגב שלו, בדיוק בפגיה שלו, בצלעות, היה לו כמו שקע כזה על הגב, מילתה שם אדמת חמרה. ושמה זרעה כל מיני זרעים, והזרעים הללו התחילו לנבוט, והשורשים תפסו בסערות של החמור, ולאחר מכן הורידה את כל החול, והיה נראה ממש כאילו הפרחים צומחים לחמור על הגב. אמר לה, אשתי, יפה מאוד, איזו עבודה נפלאה, מה עשית? אמרת לו, בואי איתי לשוק. היא לוקחת אותו לשוק, הם עושים שם סיבוב, והנה זה פלא, כולם נדהמים, חמור שצומחים לו פרחים על הגב, כולם מגיעים, וואו, איזו התרגשות, מגיעים כתבים, מגיעים מראיינים, כולם, בוא תספר לנו מאיפה החמור הזה, זה דבר מדהים. אבל הוא שותק, לא עושה כלום, עובר עם החמור, כולם מתרגשים. מגיעים הביתה, הוא מסתכל על אשתו ואומר, אשתי היקרה, מה עשית? אומרת לו, שום דבר, תבוא איתי גם מחר אל השוק. יום למחרת הולכים לשוק ושוב מגיעים אנשים ומתפעלים, חמור עם פרחים, פלא גדול, חד מפלאי תבל הגיע אלינו לשוק, חמור נושא פרחים. והנה עוד יום ועוד יום, עד שהם הלכו בשוק וכבר אף אחד לא התרגש. הגיע אדם אחד, תאמר לי, אתה עם החמור עם הפרחים, אני צריך קצת עלים, נענה לתץ, לך זה בלי תולעים, תביא לי גם. כולם כבר התרגלו, זה היה דבר רגיל מאוד. מגיע אליו ואומר לה, אשתי, הסתובבנו כבר שבועיים בשוק, מה את אומרת? רציתי אומר לך, בעלי היקר, שנכון, זה קשה. אני לא אמרתי שלא, אבל זה שווה. ולגבי זה שצוחקים עליך, ביום הראשון יצחקו, יקראו לך סבאלה, יזרקו עליך דברים, יבזו אותך. אבל יום ועוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום, בסוף זה יירגע, בסוף זה ירד, בסוף כבר ישכחו, בסוף זה ייראה להם נורמלי. שיושב איזה אדם מן 40 הילדים בכיתה א', הכל בסדר. כמו שאת החמור הזה, את החמור הזה שצומחים לו פרחים על הגב, הבינו והתרגלו וראו אותו. ככה התרגלו גם אליך. הבין את זה רבי עקיבא, והלך בחזרה ללמוד, אבל הוא לא הצליח. רבותיי, זה לא פשוט. הוא ניסה וניסה, והוא באמת לא הצליח. הוא ניסה מימין וניסה משמאל, ופתח ספרים וישב, אבל ללא הועיל. כל מה שנתן, כל מה שעשה, זה לא הצליח, עד שהוא כמעט התייאש. לחזור לאשתו, כך הוא לא רצה. מישהי שהשקיע ומסרה את כל החיים שלה. עזבה דירות של מלאכים, ארמונות, אבא של האדם, עשיר גדול, עזבה את הכל, בא לגור עם איזה רועה צון פשוט, רק בשביל שילמד. אין לו לב לחזור ולהסתכל לה בפנים, בלי שהוא ניסה את הכל, אז הוא הלך להרים. והתפלל השם, ריבונו של עולם, אבא לתעזור לי, אבא לתושיע אותי, אבא לרק אתה תציל אותי, רק אתה תפתח לי את הלב לתלמוד התורה, רק אתה יכול, לא אף אחד אחר בעולם, מה לא ניסיתי, איפה לא למדתי, אתה תעזור לי, ולמה אני לא מצליח, למה אחרים כן ואני לא, למה? והולך בדרך, עד שהוא רואה דבר מדהים, הוא רואה טיפות מים, מטפטפים על הסלע, טיפטף, 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 עד שהם עשו חור בסלע. רבי עקיבא מסתכל ונדהם. הוא רואה את זה ואמר, וואו, אם המים הללו עשו חור בסלע, התורה שהיא אש, לא דחדור אליי ללב, ודאי שכן, הלך ולמד ונעשה רבי עקיבא. רבותי, בואו נעצור רק לרגע אחד, אני רוצה לשאול שאלה. תאמרו לי בבקשה, אתם יודעים שמים עושים חור בסלע? ודאי פשיטה. תשאל כל ילד, הוא יאמר לך מיד, מה אם עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה יעשו מיד חור בסלע? אז מה החידוש הגדול? מה הבין רבי עקיבא שהוא לא ידע קודם לכן? אלא מה רבותיי, תראו סוד אדיר. אני רוצה לשאול את כולם, רבי עקיבא הסתכל על הסלע והוא ראה טיפה נופלת עליו. מה הוא אמר? הטיפה הראשונה שנפלה על הסלע, עשתה משהו רבותיי, כן או לא? שום דבר? היא לא עשתה כלום? טעות גדולה, וזו הטעות של רוב בני האדם בעולם, ואם אדם מתגבר על הטעות הזאת, הוא יוכל להשיג כל מה שליבו חפץ. כי ודאי, ודאי, ודאי שהטיפה הראשונה עשתה משהו על הסלע. היא נקטה, זעזעה, עשתה משהו, הכינה את השטח, בסדר? אבל אם היא לא הייתה עושה כלום, אז גם הטיפה השנייה לא הייתה עושה כלום. וכן השלישית והרביעית והחמישית והמיליון והמיליארד ועד אין סוף, והסלע היה שלם. אלא בהכרח שהטיפה הראשונה עשתה משהו של המשהו. רק שאני עדיין לא רואה את זה. יום יבוא ועם הטיפות הבאות אני אראה. אומר רבי עקיבא, אני יושב בבית המדרש. אני פותח ספר, אני לומד. אני לומד דבר ומשנה והלכה והגדה, ואני לומד, אבל שום דבר לא קורה. אני לא מרגיש איזה שינוי, לא נעשיתי איזה גאון גדול. אני לא מרגיש שום דבר. אבל נשמה תורה, אתה טועה. השינוי התחיל, זה חדר לך ללב. הלוקו דברי כאש נאום השם וכפתי שפוצץ אלע. אומרת הגמרא בתענית דף זנוי, כל צמא לחול המים אין מים אל התורה. התורה הזאת חודרת לנו ללב טיפה אחר טיפה אחר טיפה. עד שתניה גדול הדור, וזו המהות הגדולה והעצומה שלנו. אבל לפני שנים, היה אבא אחד, שלקח את הילד שלו לראות איזה מופע של חיות. לא שאני ממליץ, יש דברים אחרים הרבה יותר חשובים לפי דעתי, אבל הם הלכו גם לשם. והנה הם רואים הרבה דברים, הרבה חיות, אבל הם ראו דבר אחד שהסב את תשומת ליבם במיוחד. איזה פיל ענק. 3.5 מטרים גובה. ענק, חזק, אדיר. ועושה כל מיני תרגילים, ועומד על, על שני הרגליים האחוריות, ועם הבננות, משהו יפה מאוד. אבל אותו פיל גדול, היה קשור ומחובר ליתד קטנה הקשורה לאדמה. הילד הבחין בכך, הילד חריף, חכם מאוד, מסתכל על אביו ואומר לו, אבא, תאמר לי בבקשה, איך זה יכול להיות? פיל כזה גדול, כזה חזק, כזה עצום, מחובר ליתד כזו קטנה ולא בורח? איך זה יכול להיות? הרי בקלי קלות הוא מושך משיכה אחת קטנה, נותן נגיעה עם החדק והוא בחוץ. איך זה שהוא לא בורח? אז אבא לא ידע להשיב, לא אמר לו, אל תדאג, בן שלי, הפיל מעולף. הוא מעולף, בגלל שהוא מעויף, אז הוא יושב בשקט ולא מתנגן. הילד הילד חכם ולא הסתפק בתשובה של האבא. לאחר שנגמר המופע, הוא הלך לאחראי שם, למנהל, אמר לו, תאמר לי, אתה אחראי פה על כל המופע הגדול הזה? אמר לו, כן, קודם כל, תודה רבה, מופע יפה מאוד, אבל יש שאלה שמאוד מאוד מציקה לי. איזה שאלה? אמר לו, תראה, אני ראיתי פיל כזה גדול. זה הגולת הכותרת של המופע. הפיל הזה הגדול, האדיר, החזק. בוא תאמר לי בבקשה, איך הוא לא בורח? הוא מחובר ליתד כזו קטנה באדמה, והוא לא מנסה אפילו. הוא יכול לעקור אותה בקלי קלות, למה הוא לא בורח? ואל תגיד לי, הוא מעולף את זה כבר, אבא אמר לי, ומכילה, לא קיבלתי את זה. מסתכל עליו אותו אדם ואומר לו, אתה ילד חכם מאוד, בוא אני אספר לך. אתה רואה את הפיל הזה עם כוחות אדירים עכשיו, אבל זה לא תמיד היה כן. הפיל הזה, לקחנו אותו מאפריקה, שהיה פלפילון קטן, הבאנו אותו לכאן, אל המקום הגידול שלנו, שלימדנו אותו, שאילפנו אותו, וקשרנו אותו לזו היתד. הפיל שהפלפילון קטן לא יכל להתנגד ליתד הזאת. הוא ניסה למשוך מימין ומשמאל, ניסה לדחוף עם כל הכוח, אבל החבל היה קשור חזק, והיתד הייתה תקועה חזק חזק באדמה. ככל שהוא משך יותר חזק, זה הכאיב לו בצוואר, זה הציק לו. הוא מרגיש, איי, זה כואב, זה לא נעים, וניסה כל היום להשתחרר. ולא הצליח, וכן ליום המחרת, וכן לעוד יום ועוד יום ועוד יום, ועבר שבוע ועבר שבועיים עד שהגיע היום הגורלי. הפיל מרים למעלה את החדק והחליט, אני מהיתד הזאת כבר לא אשתחרר לעולם. אתה יודע, עברו חלפו הימים, החודשים ואפילו השנים. הפיל היום הוא חזק מאוד, יש לו כוחות גדולים, כבירים, עצומים לעקור עצים שלמים בקלי קלות. אבל יש לו קיבעון מחשבתי, אצלו בראש, הדבר החזק ביותר בעולם זו היתד הזאת, ולעולם הוא לא יצליח להתגבר עליה. אם הוא היה יודע שהיום יש לו כאלה כוחות, בקלי קלות הוא המשתחרר. רבותיי, זה כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יש לו קיבעון מחשבתי. לכל אחד מאיתנו יש מעצורים. כל אחד מאיתנו ניסה פעם ללמוד ואולי לא הצליח. ניסה להתקדם, אבל איפשהו נתקע. וזה לא משנה אם זה בלימוד, אם זה בעבודה, אם זה עם האישה, אם זה עם הילדים, אם זה עם הבעל. תמיד בחיים ישנם יתדות שמנסים לעצור אותנו. ותזכור לחיים. אם לא הצלחת אתמול, אם לא הצלחת שלשום, זה לא אומר שהיום אתה לא תצליח או מחר. תזכור, כל טיפה עושה משהו, כל פעולה שלך, כל צעד קטן, משפיע למרחוק. בוא כולנו נלמד מרבי עקיבא, נלמד הסוד הזה הגדול, לא להתייאש, להתחיל מחדש, ובעזרת השם, בזכות זה, כולנו יגיע למצוד את כל הפוטנציאל האדיר הגלום בנו. נזכה כמו רבי עקיבא, לעשות דברים גדולים, עצומים ונפלאים, ונזכה כולנו לגאולה השלמה מהרה. אמן ואמן.
הרב יקיר בוטה, תודה רבה על הפינה, נצא להפסקה, וכשנשוב נהיה כאן עם היועץ החינוכי, הרב אברהם סגל, אל תפספסו.
Beit Ravat far Mashiach El Vet Nar Kumin Ven Mer Fatrogin Zich Yedir Einer Davin Tin Beit Ravat far Mashiach El Vir Shoin Kumin El Vart Oif Dir Un Mir Ve'o Havato Ahai Vio Achto Lere Yacho Ahai Vio Achto Lere Yacho Komo Icho Ahai Davinten beit und wart far Mashiach evet nar kumin wenn mir vertrogen sich jeder einer davinten beit und wart far Mashiach er will schon kumin er wart auf dir in mir hoy ve yo avto hay vi yo avto lele yacho כולנו מתפללים ומחכים למשיח הוא רק יגיע כשכולנו חברים כולנו מתפללים ומחכים למשיח כבר רוצה להגיע הוא מחכה לחבליה When we all get along Everyone's waiting for Wishing, praying for Mashiach Let's love one another And break forth in song Break out in song
בקצב היום תוכנית המוזיקה היהודית הגדולה בעולם חזרנו, ממשיכים עם המהדורה השנייה לימי ספירת העומר וזה הזמן להגיד שלום ליועץ החינוכי הרב אברהם סגל, בבקשה
שלום לכל המאזינים היקרים, והיום אנחנו רוצים להמשיך את הרעיון המדהים שהתחלנו אתמול. התחלנו לדבר של פסח, היה חג של חינוך וגם מצד שני גם חג של אמונה, ואמרנו ששתי הדברים שלובים אחד עם השני, ושאנחנו נלמד להרפות ולהבין שלא להריב עם כל ההתמודדויות, לקבל אותם, ואנחנו נזכור שמי שנתן לנו זה הידיד הכי גדול שלנו, שהקדוש ברוך הוא, והוא נתן לו את המפתחות ואת הכלים, אז אנחנו עם הרבה תפילות וכמובן השתדלויות, נמצא את הכלים ואת הדרכים, איך לפנות לאותם ילדים שמאתגרים אותנו. אני רוצה היום לשתף אתכם בסיפור מדהים, ששמעתי מידידי רב נחמן סלצר, סיפור מדהים על הכוח של אמונה, שכל דבר מחושב למעלה, וגם שלא הולך לנו, יש מישהו ששולח לנו את זה, ואם אני אתחבר אליו, אנחנו נמצא את הדרך, ונראה את הישועה בעזרת השם. מדובר על יהודי אמריקאי, שגר בארצות הברית, ויש בארצות הברית דבר שקוראים לזה חופץ חיים, Heritage Foundation, כך קוראים לזה באנגלית, בעברית, מורשת חפץ חיים. זה ארגון מדהים עולמי לדוברי אנגלית, שבעצם הם עושים כל התורה של החפץ חיים, בעיקר הנושא של כל השיעורים, הספרים של חפץ חיים, ענייני מידות, להפיץ דרך שיעורים, דרך מצגות, ואחד מהדברים המאוד מפורסמים זה, קוראים לזה באנגלית, The Tisha B'Av Event. מה שקורה בתשעה באב, הם בדרך כלל מוצאים איזה סרטון, איזשהו מצגת, בנושא של מידה, כל שנה הולכים איזה מידה, ומביאים את הטופ מרצים בעולם, דוברי אנגלית, לפעמים גם משלבים גם דוברי עברית, והם, הרי אנשים בתשעה באב אחרי צהריים, מחפשים מה לעשות, אז ככה מתאחדים, בכל מיני אולמות ובתי כנסת, באים לשמוע, להתחזק, אחד מהיהודים האלה נכנס לאיזה אירוע כזה, ושמע המרצה שדיבר, קראו לו רב גמליאל רבינוביץ', כנראה הוא דיבר בעברית, כי הוא צדיק רב גמליאל רבינוביץ' מירושלים, והוא דיבר על הקטע של הקדוש ברוך הוא, אין לו בית, הרי כולנו יש לנו בתים, והקדוש ברוך הוא אין לו בית, וזה מה שאנחנו צריכים לחשוב בתשעה באב, על עניין בית המקדש, גם ליל הסדר אנחנו יודעים, הולכים את הביצה, זה עניין של הווילות, זה אותו לילה, תשעה באב ופסח, כדי לעורר את העניין של הגאולה, והוא מאוד מאוד הרגיש שהאדם הזה מדבר מתוך הלב, זה כל כך עטף אותו, כל כך חיזק אותו, תראה לך בן אדם באמת כואב בכה, הקדוש ברוך הוא אין לו בית, הוא מאוד התחבר לאישיות, והוא החליט שהוא מגיע לארץ ישראל, הוא חייב לבקר את היהודי הזה. ובאמת הגיע לארץ ישראל, הוא נסע לירושלים, והוא נכנס לגמליאל רבינוביץ' כדי להיפגש איתו. אז גמליאל שואל אותו, שלום עליכם, הוא אומר לו שלום עליכם, תגיד לי מה אתה עושה ביום יום? הוא אומר שהוא עורך דין, ולא סתם עורך דין, עורך דין ממולח, ובוח שמרוויח יפה, ואז המשפט הבא הוא לא התכונן לזה. הוא אותו עורך דין שכל מה ששמים בפניו הוא יודע להתמודד ולענות, והנה רב גמליאל רבינוביץ' שאל אותו שאלה פשוטה. אני יכול לשאול אותך שאלה, שאל אותו קודם כל? הוא אומר לו בוודאי. הוא מרגיש כזה שמחה שיכול לעזור לצדיק הזה, מאיזשהו אולי יש איזה תיק משפטי. הוא אומר בבקשה שהרב ישאל. ואז הרב מפתיע אותו ואומר לו, אם בבית משפט, כשאדם אומר לשופט, לא ידעתי את החוק, האם זה קביל? האם מקבלים את זה? אומר לו, העורך דין אמריקאי, כבוד הרב, דבר ראשון, בהלכות משפטים, בבתי משפט, זה אי ידיעת החוק אינה פותרת. אין כזה דבר. אומר רב גמליאל, השמה לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך. אתה עורך דין, ואתה אומר, אי ידיעת החוק אינה פותרת. נכון? הוא אומר, נכון, אני מודה, שמה שאמרתי זה נכון. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יהודי, גמרת את השס ושולחן ערוך? הוא אומר, תראה, דף היום אני לומד, שולחן ערוך, אין לי כוח זמן, פה ושם, קצת משתבר. הוא אומר, אז איך תלב למעלה, וישאלו אותך, איך התנהגת על פי הלכה, ותגיד, אני לא ידעתי את החוק, אני לא מכיר את המשנה, ברורה, אני לא מכיר את ההלכה, כי לא גמרתי את השולחן ערוך. הרי אתה לבד כעורך דין, אמרתי, ידיע את החוק, אני הפותרת. העורך דין היה חיוור, אומר לי, פעם ראשונה מישהו הכניס לי ככה, מה שנקרא, בפרצוף. אמרתי, תיוון שאני אדם אמיתי, אמרתי, כבוד הרב, אתה צודק, אני באמת לא בסדר. אני מקבל לעצמי ללמוד כל יום שיעור שולחן ערוך עד שאני אגמור. וככה באמת התחברתי עם אותו רב, שהוא כל כך בער בו העניין של הלימוד התורה, ואיך שיהודי יש לו, התפקיד שלו בעולמו ובית המקדש. המשכתי לשמור איתו קשר מחוץ לארץ. אחרי כמה שנים עשיתי עלייה והגעתי לארץ. הגעתי לארץ, והנה אני מגיע, כמובן לגור בבית שמש, אבל החלטתי את הרב שלי, זה רב גמליאל רבינוביץ'. ושמרתי קשר, ותמיד באתי אולי לשיעורים, שאלתי שאלות. יום אחד, מקבל מכתב, בדור רשום, שהזמין אותי לאיזשהו משפט בארצות הברית, באיזשהו, או איזשהו מקרה, איזה קייס. בקשר לה, אני הרי הפרדתי, עם השותף שלי, אישית עורך דין, והיה איזשהו סכסוך, והעורך דין ההוא, השותף, תובע אותי הרבה הרבה כסף. היה לו איזו טענה, ואני מסתכל, נהיה לו שחור בעיניים. היה לו טענה מאוד רצינית, והיה נקרא שהוא, נראה לי שהוא הולך לתבוע אותי הרבה כסף, בצורך העניין, אני צריך לנסוע לאמריקה, להגיע לניו יורק, למנהטן, להיפגש עם עורכי דין. נהיה לשחור בעיניים. אבל מה יש לי לשתף את רבי גמליאל? מה הוא יעזור לי בדברים האלה? אז החלטתי, אני אנסה להתמודד, אבל ככל שהזמן התקרב, ראיתי שאני לא מוצא דרך, אין לי מה לומר. התקרב היום של הטיסה, ואמרתי, יש לי המון שעות, כמעט 10 שעות, וגם יש לי מעבר, אני נוסע דרך אנגליה, אני במטוס יסדר את הדברים, אני אתארגן, אני עורך דין טוב. כמובן, מרוב מתח, לא הצלחתי לחשוב, נרדמתי בטיסה הראשונה עד לונדון. אני מגיע להיטרו, ואני מבין, שעוד כמה שעות יש לי המשך, אבל אני צריך להמשיך משם להגיע לניו יורק, ומחר בבוקר אני נכנס כבר למשרד, וצריך להגיד טענות. והנה, אני עומד בהיטרו, ועומד לבד, הרי שדה תעופה הכי גדולה. מיליון אנשים עוברים, כל אחד רץ לעצמו, ואני עומד יהודי לבד. אני פתאום קולט, אין לי מה לומר, ואני מרגיש נאבד. התיישבתי בפינה, כדי לחכות לעד הטיסה, ופתאום אני רוצה עצמי העורך דין הידוע והגדול והקשוח, פתאום נשאר לבד. התחלתי לבכות, אמרתי, ריבונו של עולם, תעזור לי, מה אני עושה? אני לבד פה. אני לא יודע, הכל הולך נגדי, מה אני אעשה? פתאום הרגשתי השראה. אני מתחיל לבכות, 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 ואני משחרר את הדמעות, הרגשתי השראה. למה לא נקשה לרב? אני מתלבט, מה הרב יעזור לי? אין לי מה להפסיד. אני הוציא את הפלאפון, מתקשר גם לרבנו, וספר לו כל מה שאני עובר. מה, למה לא באת אליי? אמרתי, לא חשבתי שהרב יכול לעזור, אבל מה שהרב יכול לעזור לי עכשיו, אני מוכן לשמוע. ואז רבנו שאומר לי משפט הבא, שיביסי השם לנגדי תמיד, שיביסי השם לנגדי תמיד, הקדוש ברוך הוא תמיד איתי, אפילו זה לנגדי, תזכור את המילים האלה. התחלתי להגיד, אבל מה זה? אמרתי, תזכור ידידי הטוב, שיביסי השם, הקדוש ברוך הוא, תשים הקדוש ברוך הוא תמיד לפניך, אפילו זה לנגדי, הכל הולך נגדך, תתחזק ותיסע לשלום, הכל יהיה בסדר. הרגשתי כמים קרים על נפש עייפה, עליתי על המטוס, נסעתי, הגעתי בכוחות רעננים, אני נכנס למשרד במנהטן, ודבר ראשון, אני ברגע שרוצה, אני מאוד מרוגש, כי אני מפחד, ועורכי דינים קוראים לי, ומוציאים לי מיד את כל הזה, שהחשבון הוא שאני חייב לשלם לו $200,000. נהיה לי שחור בעיניים, וישר התחזקתי, ואמרתי, שבי זה השם לנגדי תמיד, אפילו הכל הולך לנגדי, זה הכל מהקדוש ברוך, אתה איתי. וכמעט שגומרים את הדבר, פתאום עורך דין אחד אומר, רגע, יש פה עוד סעיף אחד שאני רואה, שהיה איזה תיק גדול, שהעורך דין השני לא ידע להתמודד, והעביר לעורך דין הזה, שלנו, שהגיע עכשיו מארץ ישראל, והוא עשה את זה לבד. ועל התיק הזה בעצם חלקו את הכסף, עכשיו צריך לחזור חשבון, הוא צריך להחזיר את הכסף. עושים לי חשבון, ובדיוק החשבון הזה כחשבון הזה, בדיוק הרווחנו 400 אלף דולר, אני שלמתי לו, התחלקנו, הוא חייב עכשיו להחזיר לי בדיוק 200 אלף דולר, ויצאתי בלי נזק, חזרתי לארצה, נכנסתי גם לי, אמרתי, שיביסי השם, לנגדי, אפילו נגדי, אבל תמיד, הקדוש ברוך הוא איתי, הורים יקרים, אם אנחנו נזכור, שאפילו דברים הולכים לנגדי, אפילו דברים, ילדים עושים דברים כנגד, כנגד ארבע בנים לזכור, אפילו זה הכל כנגד, אבל זה הכל מהקדוש ברוך הוא, זה תמיד שביסי השם, הקדוש ברוך הוא איתי תמיד, תזכור, תזכרו, שזה השליחות שלנו, תתחזקו, ותחפשו את הטוב, והרבה תפילות, וסייעת לנשמי, בעזרת השם טוב ונחת, תודה רבה.
תודה רבה לרב אברהם סגל, נצא להפוגה קלה, ומיד לאחר מכן, נשמע את הרב דוד ברוורמן.
ושם מסביב אל העולם יש צרות, האגות, החיוך נעלם, אחר תראה רק שחור, כי גם זה יעבור, והכל יסתדר, כי השם יעזור. יש תקווה, אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה. צד יד ביד הקדוש ברוך הוא את כולנו אוהב תראה שמחר ייגמר הכאב
צבלך נשמרך בכל דרכך כי מלך יצבלך נשמרך בכל דרכך כי מלך יצבלך נשמרך בכל דרכך כי מלך ניצב אלך נשמרך בכל דרכך
כי מלך ניצב אלך נשמרך כי מלאך יצב אלך לשמורך בכל דרכך
כי מלאך יצב אלך
כל הזמן יש לכולנו מגדול ועד קטן ימים יפים וגם פחות וביניהם תשובה לכל השאלות יש אלוקים אחד גדול ובעולם הזה נותן לנו הכל בין אפלה לקרן אור את הנתיב אנחנו אף צריכים לבחור וזה ידוע החיים זה מתנה הכל צפוי והרשות נתונה מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומע אותנו מכולם מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומע אותנו מכולם
אשרינו
וזה ידוע זה מתנה הכל צפוי לרשות נתונה מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומע אותנו מכולם מי שמאמין לא מפחד את האמונה
בקצב היום המהדורה התורנית לימי ספירת העומר נגיד שלום עכשיו לרב דוד ברוורמן.
שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני תוכנית בקצב היום. אתמול עסקנו בפוטנציאל הנפלא שגלום בימי ספירת העומר. הימים שבהם האדם יכול לשנות ולהשתנות, שמשמיים יורד אור גדול למי שרוצה לפתח את האישיות שלו, לעבוד על מידותיו, לתקן תכונות רעות שהושרשו באישיות שלו, לפתח את התכונות החיוביות שנמצאות בתוכו מבכוח אל בפועל. בימים האלה יש אור מיוחד משמיים למי שרוצה לשנות ולהשתנות. חבל לפספס את הימים האלו, כדאי לנצל את אותם ימים, כי יש אור מיוחד למי שרוצה לשנות יותר מאשר בשאר השנה, בשאר ימות השנה. וכפי שכותב הרמב"ן, שהימי ספירת העומר הם כאין ימי חול המועד. יש איזה חול המועד אחד שמחבר בין חג הפסח לחג השבועות. אז אנחנו רוצים באמת הלכה למעשה לחשוב לעצמנו מה באמת מסרטטים לנו בעלי המוסר, כיצד על האדם לשנות ולהשתנות. ובכן, הדבר הראשון שצריך לזכור ולדעת, שלעבודת המידות לא סתם קוראים להם עבודת המידות, כי כל דבר במידה. הגאון מווילנה מבאר לנו את דברי הרמב"ן בשביל הזהב, את המושג, את הרעיון של דרך שביל הזהב שמסרטט לנו הרמב"ם, שאל לו לאדם ללכת על דרך הקיצוניות. אלא הדרך הקיצונית היא טובה רק בשביל התחלת עבודת המידות, אבל לאחר מכן האדם צריך למצב את עצמו בדיוק באמצע. כלפי מה הדברים אמורים? אז כפי שמופיע ברמב״ם, והגאון מווילנה מרחיב, שאם למשל אדם ניחון, או יש לו יותר נכון חולשה לתכונת הקמצנות, אז כדי להגיע למידת הפזרנות, או להגיע למידה הממוצעת, על האדם ללכת לצד הקיצוני של הפזרנות, ולאט לאט למצב את עצמו כמו שאדם צריך להיות לא פזרן מדי ולא קמצן מדי. מה מסתתר מאחורי הדברים האלה? ננסה לבאר בדקות אלו מה הרעיון של שביל הזהב. צריך לזכור ולדעת שיש הבדל בין נטיות לבין תכונות. תכונות לא ניתן לשנות, נטיות ניתן לשנות. על פי תפיסת היהדות, התפיסה הבסיסית ביהדות, האדם הבריא בנפשו לא נולד לא קמצן, לא אכזר, לא קנאי, לא גאוותן, לא שקרן וכן הלאה הדרך. אלא האדם נולד עם נטייה. יש אדם שנולד עם נטייה לקמצנות, ויש אדם שנולד עם נטייה לקנאה, יש אדם שנולד עם נטייה לעצלות, יש אדם שנולד עם נטייה לאגו מנופח, יש אדם שנולד עם נטייה לקנאה קשה, אבל נטייה זה מלשון עטייה. האדם לא נולד פגום, אני מדבר על אדם בריא בנפשו, אלא האדם נולד עם נטיות מנטיות שונות, וזה התפקיד שלו, וזה היעד שלו, לתקן את אותם נטיות, או יותר נכון לנתב את אותם נטיות למקומות הנכונים. כמו שאומר שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו. מבאר הגאון מווילנה, חנוך לנער על פי דרכו, מלשון נהר של מים. נהר של מים, כשיש זרימה של מים, לא ניתן לעצור את הזרימה. מה שכן ניתן זה לעטות את הזרימה מכאן לכאן. זה התפקיד של האדם. כל אדם ואדם יש לו יעד מסוים. ולכן, ברגע שהוא מזהה חולשה, וזה הדבר הראשון שאדם צריך לזהות, את החולשות שיש לו, אל לא להתייאש ולומר, כך אני קמצן, אני קנאי, אני אגואיסט, אני כעסן. הכי קל להגיד את זה. הכי קל להגיד את זה. להשיל מעצמי את האחריות ולזרוק את זה על כל אלה שנמצאים מסביבי שילמדו להתמודד עם זה. אבל לא. התשובה הזאת לא תתקבל משמיים, כי האדם לא נולד קמצן, והאדם לא נולד קנאי, האדם לא נולד כעסן. אלא, יש בי חולשה לכעס, יש בי חולשה לקינה. אכן, אם אתה מזהה שיש לך חולשה, אכן, זה יעודך, זה תפקידך, וכאן אם אתה תדע איך לנתב נכון, תדע לקחת את התכונה הזאת מהצד השלילי אל הצד החיובי. אבל זה עבודה שלך. לכן הדבר הראשון זה שאדם צריך לזהות את החולשות שלו. כל אחד ואחד צריך לשבת עם עצמו עת ונייר ולרשום לעצמו מהם החולשות המרכזיות באישיות שלי. ולב יודע מערת נפשו. האדם שהוא אמיתי עם עצמו, לא מעגל פינות, לא חי באופוריה, לא חי באיזה עולם דמיוני, יודע מהם הנקודות החיוביות שבתוכו ומהם הנקודות הבעייתיות שבתוכו. והנקודות הבעייתיות הן לא תכונות שמן אקסיום המוחלטת שלא ניתן לשנות אותן, ניתן לשנות אותן. אלא מה? צריך לדעת כיצד ובאיזה צורה לפעול. אז הרמב"ם מסרטט לנו את הנקודה הראשונה. אם זיהית למשל שיש בך את תכונת, או יותר נכון, נטיית הקמצנות. אם יש בך את נטיית הקמצנות, אל לך להיבעל ואומר לעצמך, הוי, איזה מסכן אני, אומלל אני, ידיי קפוצות. לא. אלא תיקח למשל, להגיד, 100 שקלים. אם אתה לוקח 100 שקלים ונותן את ה-100 שקלים לעני, לא בטוח שבכך אתה תוכל להשתנות מן הקצה לקצה, כי זו פעולה אחת. ולפעולה אחת אין משמעות אמיתית בשינוי אישיותו של האדם. אם רוצים לשנות משהו באישיות של האדם, צריכים לעשות ריבוי של פעולות. כי ההבטחה שחזל מבטיחים לנו, אחר המעשים נמשכים הלבבות, כי בעצם הקמצנות היא הרי לא ביד. הקמצנות היא בלב. היא נמצאת בלב שהלב משפיע על המוח, כי ברגע שהלב של האדם פתוח, אז המוח של האדם גם ייצר לו רעיונות איך לתת לאנשים אחרים. אלא בלב, ברגשות, בתשוקות, שמה יש לו תשוקה חזקה מאוד לכסף, והוא לא רואה באמת את הצער של העני, את הקושי של האדם שזקוק לכך. זה לא צריך להיות דווקא עני, זה יכול להיות אשתך, זה יכול להיות בעלך. אדם שיש לו קמצנות הוא קמצן גם לבני משפחתו וגם על אנשים הסובבים אותו, הוא קמצן גם על עצמו. אז מה קורה? אומרים לבן אדם דבר ראשון, שאם תדע דבר אחד, אם אתה רוצה לשנות, אל תצפה שהלב פתאום יתעורר ותראה בן אדם שנמצא במצוקה ותפתח את הארנק ותיתן כסף בלי סוף ולאחר מכן לא תפסיק לתת. זה לא עובד כך. אלא כדי להשפיע על הלב צריכים ריבוי של מעשים. ככל שיהיה ריבוי יותר ויותר של מעשים, לאט לאט הלב יבין שמשהו פה קרה, יש פה איזה שינוי מסוים, וכתוצאה מכך הלב עצמו ישתנה. כמו שאומר השפת אמת, אם אני לא טועה זה שפת אמת, ולמדנו רבינו השפת אמת על הפסוק שכתוב, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. למה לא כתוב והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום בלבביך? אלא על לבביך הכוונה היא שלפעמים הלב של האדם אטום, אטום לגמרי, והוא לא מצליח לשנות שום דבר. הלב של האדם סגור, הלב של האדם אטום כמו אבן, כמו שיש. מלמדת אותנו התורה, אל תיבהל. תעשה מעשים בלי לב, אבל הרבה מעשים. המעשים יצטברו על לבביך, ואז פתאום הלב לא יכול להכיל את ריבוי המעשים האלה, הוא ייפתח, המעשים יפלו פנימה, ויחוללו מהפך אמיתי בלב. ולכן, על האדם צריך לזכור ולדעת, אם לקחנו למשל את מידת הקמצנות, אם הוא ייתן, כמו שאמרתי מקודם, 100 שקלים או 100 דולר או 100 יורו לאדם עני או לבן משפחתו, לא בכך הוא פתר את הבעיה. הוא יישאר אותו קמצן, ואולי לאחר מכן הוא יצטער על 100 שקלים או 100 דולר שהוא נתן. מה הוא צריך כן לעשות? הוא צריך לעשות דבר כזה. לקחת 100 דולר או 100 יורו או 100 שקלים. לפרוט אותם לשקלים שקלים. כלומר, שקית של 100 שקלים. וכשהוא הולך ברחוב, הוא נותן שקל שקל לעני, שקל שקל לקופת צדקה. דולר דולר לעני, יורו יורו לזה עני שנמצא באיזה מקום, וכך כל יורו שהוא נותן, כל דולר שהוא נותן, כל שקל שהוא נותן, הוא בעצם עשה עוד פעולה ועוד פעולה. אז אם הוא נתן 100 שקלים בשקלים בודדים, הוא בעצם עשה 100 פעולות של פזרנות. וה100 פעולות יש להם אפקט מצטבר מול זבנג וגמרנו. אין בעבודת המידות זבנג וגמרנו. זה קרה רק לעם ישראל כשיצאו ממצרים עד מעמד הר סיני. הם יכלו ביום אחד לשנות. אבל היהדות מלמדת את האדם לפעול בתהליכים. אין תחליף לתהליכים. ולכן זה תהליך שבן אדם נותן עוד שקל ועוד שקל ועוד שקל ועוד שקל ועוד דולר ועוד דולר. וככה הוא תורם למקומות, לאנשים הנזקקים. אז מתפתח בתוכו תהליך חדש של רחמנות, של נתינה, של סיפוק בנתינה. וזה גם לא מבעיל אותו, כי קמצן שנותן 100 דולר בבת אחת, הוא מרגיש שהוא קרט לעצמו איבר. זה נורא, הוא מזדעזע מזה. אבל כשהוא נותן שקל, זה נראה כזה נחמד. זה לא נורא, זה לא מזעזע אותו כל כך. תלוי כמובן עד כמה שהוא קמצן. אבל אז לאט לאט, מתוך מגמה לעקור ולשרש בתוכו את אותה מידה שלילית, אם הוא ייתן את הפעולות האלה לריבוי מעשים, גם כשאין לב, לא להיבהל מזה. גם בלי לב, לאט לאט, זה יחדור פנימה, ופתאום האדם יראה שמידת הקמצנות כבר לא כל כך בוערת בתוכו, שהידיים שלו כבר נפתחות לאט לאט, ונפתחות יותר ויותר, כי זה תהליך הפיזיותרפיה. כמו שיש פיזיותרפיה לגוף, יש פיזיותרפיה לנפש. ככל שאדם עושה יותר ויותר פעולות, אז כמו בפיזיותרפיה, ככל שאתה חוזר על הפעולה יותר ויותר, השרירים מתחזקים, כך כשאדם עובד על מידותיו, ככל שאדם חוזר על עצמו יותר ויותר, השרירים מתחזקים. יש פיזיותרפיה לגוף ויש פיזיותרפיה לנפש. השם יתברך יעזור שנזכה בעזרת השם לעמוד במשימה הזאת, ובהמשך נדבר בעזרת השם בתוכנית הבאה על שלב ב'.
תודה לרב דוד ברוורמן, הפוגה קלה, ומיד נהיה כאן עם הרב שלום כהן.
של בייסח
בקצב היום, בקצב היום.
תודה שחזרתם אלינו אל בקצב היום, תוכנית המוזיקה היהודית הגדולה בעולם, המהדורה התורנית השנייה לימי ספירת העומר, ועכשיו נגיד שלום למרצה הבכיר והיועץ המשפחתי, הרב שלום כהן.
שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו היום נשמע סיפור, אני רוצה לספר לכם סיפור מעניין, כשהמסר שלו והרעיון שבתוכו יהיה איך אנחנו מתמודדים עם תחושת הריחוק ואולי אפילו ההחמצה, אכזבה לפעמים, כל כך הרבה התכוננו לפסח, כל כך הרבה חיכינו לו. זה חג שמתכוננים אליו הכי הרבה. זמן, פיזית, נפשית, מנטלית, רוחנית. ותוך שבוע, 8 ימים הוא עובר, נכון שאנחנו מתקדמים מיום ליום לחג השבועות, נכון שאנחנו מתעלים ומתרוממים, אבל בכל זאת, התחושה הזו של פסח עבר ומאחורינו, לפעמים קצת קשה. וכדי להתמודד עם זה, אני רוצה לספר לכם על נער בר מצווה, כשבשביל לחגוג לו את הבר מצווה, כל בר מצווה, מתכוננים, לא משנה אם זה ילד ראשון, שני או שלישי, והנער הזה, שהוא הבכור במשפחה, ההורים שלו מתרגשים כבר כמה שנים. יש כאלה, אני רוצה לגלות לכם, שמתכוננים ומתרגשים כבר 13 שנים פחות 8 ימים, אני לפחות הייתי פעם בברית מילה, שהסבא של הרח הנימול קם לדבר, ולפני שהוא ריתק את הנוכחים בדברי תורה, הוא בישר לכולנו ואמר, אני רוצה רק לספר לכם ולעדכן אתכם, שהבר מצווה של הנער, של הילד הזה, תהיה בעזרת השם עוד 13 שנה, בפרשה זו וזו, בתאריך זה וזה, ביום זה וזה, הוא הלך כבר בדק בלוח שנה של עוד 13 שנה. כולם פרצו וצחוק, אבל זה מה שעניין אותו לפני הברית. אז נכון שלא כל אחד מתכונן כל כך הרבה שנים, אבל מגיל 9-10, יש כאלה שמגדילים לעשות, הייתי פעם באיזה אירוע משפחתי, גיל 8, ילד בן 8, ואבא פתאום מוצר באמצע עם הולדת ואומר, חבר'ה, אני מזכיר לכם, עוד 5 שנים בר מצווה, כן? כולם הסתכלו לו, לא הבינו מה הוא רוצה, אבל מגיל 10-11 מתחילים לחשוב. בכל זאת, איפה עושים את זה? מתי עושים את זה? האם עושים שבת, עלייה לתורה, עושים גם אולם, אירוע באמצע שבוע? ההכנות עם הנער עצמו, קודם כל אני חושב שההכנות הראשונות מתחילות בתפילין, הזמנת התפילין, פרשיות, סופר ירא שמיים. הנער עצמו, מתחילים להכין אותו בדרשה, יש כאלה שקוראים את הפרשה, יש כאלו רק את ההפטרה, יש כאלו שמתחילים כבר להתכונן, נותנים לנער להכין את הדרשה בעצמו, יש כאלה שמכינים לנער, אבא או הסבא מכינים לו את הדרשה של הבר מצווה. הוא צריך ללמוד הלכות תפילין, אם הוא כהן, צריך להוסיף גם הלכות ברכת כהנים. יש הרבה מאוד מה להתכונן. וכמובן, הביגוד, צריכים לקנות לו בגדים חדשים לאירוע. זה לא רק נעליים ומכנסיים, זה כבר חליפה, מגבעת. כל הבית, כל המשפחה מתרגשת יחד איתו. אפשר לומר שכבר חודשים ארוכים לפני כן, כולם, אם זה בן ראשון, אז בוודאי, כולם סביב ההתרגשות, הזמנות, מחלקים הזמנות, מזמינים בימים עברו, לפני המעטפות המבוילות, כל המשפחה הייתה מתיישבת, מדביקים את הבולים על המעטפות, היו שולחים עד היום בשכונות, מי שגר ליד, הילדים מתרוצצים ומחלקים את ההזמנות בתיבות הדואר. והנער הזה, קונים לו כבר חליפה, קונים לו כבר חולצה חדשה, הכל חדש. כשהולכים איתו לקניות, הוא כבר רגל על הקרקע, רגל באוויר. הוא כבר מתחיל להרגיש בעננים. כולם סביבו, כולם חגים ונעים סביבו, איתו. הוא הולך ולומד את הפרשה, הוא לומד את ההפטרה, הוא מתכונן, לומד הלכות, מכין את הדרשה. והנה, מגיע היום המיוחל, אם ניקח לדוגמה את אותו נער שעליו אני מספר, היה לו אירוע חוץ מהשבת גם באולם, והוא מאוד מאוד התרגש, כל החברים הגיעו, שרו לו, רקדו איתו, נסו אותו על הכתפיים, כבר בכלל לא בקרקע. אם עד הבר מצווה הוא נגע, לא נגע, בקרקע, בבר מצווה, הוא בכלל לא על הקרקע, הוא בעננים. כולו מרחף. ומתנות. חוזרים הביתה מהבר מצווה, אני מקצר את התהליך. חוזרים הביתה מהבר מצווה, למרות שזה אמצע הלילה, כמובן לא מבטרים על טקס פתיחת המתנות. וההורים יושבים עם דפים מסודרים ורושמים כל אחד מה הביא, בדיוק בצורה מסודרת, כדי שכשלהוא יהיה בר מצווה, אנחנו נדע לתת פחות, לא פחות, או יותר, כל אחד עם החשבון שלו. והנה הגיע הרגע, הולכים לישון, פתחו כבר את כל המתנות, את כל המעטפות, הילד ראה את כל הספרים, את כל הצ'קים שהוא קיבל, והוא שמע מאבא שלו מה הולך אליו, ומה הולך לכיסוי ההוצאות, או מה הולך לחשבון בנק, והנה הגיע הרגע שבו הילד הולך לישון, כולם עייפים, לא נשאר לו הרבה שעות לישון, ובוקר הוא קם, עיניים טורטות, הוא מסתכל על כל בני הבית, כל אחד הולך למקומו, ללימודיו, לעבודתו, האחים החיות שלו, כולם הולכים למוסדות החינוך, הוא מסתכל על האבא, ואבא אומר לו, זה בסדר, כמו שהבטחתי לך חמוד, אתה יכול להמשיך עוד יום אחד להיות בבית, תהיה לך יום חופש. מסתכל הבן על האבא בעיניים עם אכזבה עמוקה, עם תחושה קשה מאוד של הנירידה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, מקום מאוד גבוה למקום מאוד נמוך. מסתכל עליו ואומר, אבא, זהו? מה, הכל נגמר? הכל מאחורינו? זו תחושה מאוד קשה של הילד. התחושה הזו של כולם סביבי כל כך הרבה חודשים, בפרט שבועות והימים האחרונים, אתמול כולם רקדו איתי, הייתי על ופתאום עכשיו זהו, הכל נגמר. אבא חכם לוקח את הילד בזה הרגע, משאיר לו מבט לעיניים ואומר לו, לא בני מחמדי, בני יקירי, הסקט ושמע, האמת היא בדיוק הפוך. לא רק שכאן הכל לא נגמר, אלא מבחינתך הכל עכשיו מתחיל. אצלנו הכל עכשיו נגמר. כל מה שעשינו בחודשים, אולי בשנים האחרונות, היה בשביל להוביל אותך, להכין אותך, לתת לך את הכלים, לתת לך את כל ההכנה מסביב, את כל הרקע. אפילו את סבא וסבתא ואת כל המשפחה הבאנו כדי שתראה מאיפה באת ולאן אתה הולך. שתראה איזה חוליה אתה בשרשרת הזהב של כל הדורות, בני אברהם, יצחק ויעקב. תראה את מה אתה ממשיך. את כל העוצמות של ההפטרה והפרשה, את כל האירוע וחגיגות, את העלייה לתורה שאתה רק הולך ומתעלה, הכל היה רק בשביל לתת לך את הכוחות. אבל מי עכשיו בבוקר? העבודה שלנו נגמרה. אצלך עכשיו הכל מתחיל. אתה מהיום מחויב בשלוש תפילות ביום, אתה מחויב ברכת המזון דאורייתא, תפילין דאורייתא, עכשיו אתה, אצלך הכל מתחיל. עכשיו אני לא סתם אמרתי ברוך שפטרנו, אומר לו אבא, לא סתם אמרתי ברוך שפטרנו מעונשו של הזה, עכשיו כל האחריות היא עליך. אתה עכשיו לוקח את כל העוצמות, את כל הסק הרוחני שציידנו אותך 13 שנה, ומתחיל להוציא את הכל מהכוח אל הפועל במעשיך היומיומיים. וואו, זאת תחושה אחרת לגמרי. זאת תחושה אחרת לגמרי כשהבן מבין שכרגע האחריות היא עליו. זה לא שהכל נגמר, אלא עכשיו הכל מתחיל. וזו התחושה והאווירה שצריכה ללוות אותנו בימים הללו, בתוך חודש ניסן, כשאנחנו עדיין אפופים, עדיין ניזונים מהמצות, מהריחות, מהאווירה, מהשירים של ההלל. אנחנו צריכים לדעת שהתחושה הזו של פסח עבר והקיץ לפנינו היא תחושה לא מדויקת. האמת שזה לא שהכל נגמר. כל ההכנות וכל התכונות, כל הכזית מצה שאכלנו והיגדת לבנך בליל הסדר, כל מה ששרנו וזימרנו ועברנו את הים בשירת הים של קריאת ים סוף, כל העוצמות והתפילות, ההלל והשבח וההודיה להשם, זה הכל נתן לנו כוחות, עוצמות רוחניים, הצטיידנו ממש ועשיינו בחיי יום יום, שמכאן ואילך עכשיו הכל מתחיל. מכאן עכשיו אנחנו יוצאים כרגע לקיץ, אנחנו עדיין באביב, שבו הכל צומח ופורח, רענן וטרי. אנחנו יוצאים בעצם מפסח עם כל העוצמות שקיבלנו, לאביב, לפריחה, להתחדשות, לרעננות, עם הכל חדש. וזה לא שהכל נגמר, אלא עכשיו הכל מתחיל. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. יום נפלא וקסום.
הרב שלום כהן, תודה על הפינה המיוחדת, והפינה המיוחדת הזאת מובילה אותנו לסיומה של התוכנית, מה שאומר שאנחנו צריכים לומר תודה לצוות שלנו שעשה את התוכנית להרבה יותר מתוכנית. תודה ישי פופובסקי, תודה דוד לוין, תודה קטי קלר, תודה דורון לאסרי, תודה ארי גוטלף, ותודה לוי כתובול. ישראל שלמה, תודה שערכת והפקת את התוכנית כמידי יום, ובפרט בימים אלה. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, ועם המון אהבת חינם. אנחנו נשמע כאן אם ירצה השם, גם מחר, באותו מקום, ובאותה שעה למהדורת אמצע השבוע של בקצב היום.
בקצב היום, בקצב היום.